חומת ראייה, וגם יש איזה מכתב של הרב צבי יהודה ששלח...
אוקיי, נעבר, אז תוחכים אותי עוד מעט.
הייתי אשלח את זה בוואטסאפ, אבל יצא מלא...
אדרבה ואדרבה. קיצור, ונשתדל אולי לעתיד שיהיו סימנים מהסוג הזה, נקרא לזה ככה, להוסיף בהם יותר חומר כדי שיהיה אפשר לגרוס יותר סימנים. יש פה כמובן פער בין מי שמשקיע הרבה זמן, מי שמשקיע פחות זמן, אבל אני מקבל את ההערה. הסימנים, מה שמשותף לשני הסימנים, גם לצדיק זין, גם לצדיק תל, גם סיפור של גיהוק, וגם הסיפור של שיקור, שכל הזמן השאלה מה הבעיה צפה. כלומר, מצד אחד יהיה כל הזמן, אנחנו רגע נפרט, אבל כל הזמן תהיה איזושהי משיכה של חלק מהראשונים שלך מהאחרונים, לדבר בשפה של כוונה. להגיד, זה בעצם מטריד, זה בעצם מונע כוונה. בעצם הרוק, למה אתה יורק? כי הרוק מגיל אותך, אתה היסטניסט, אתה תנקט הרוק בבגד, אז לא תוכל להתכוון. יש כאילו איזשהו אלמנט של כוונה, למה הבעיה בשיקור? שיקור לא יכול להתכוון. ויש היבטים מסוימים שלא קשורים לכוונה, ויש פה, תהיה פה איזשהו סוג של תנועה שאני אנסה להציג אותה גם לאורך הדברים. זה אחד. יש פה עוד כמה נושאים, אני מקווה שיהיו, נצליח ככה לארגן את הדברים. אבל בוא נתחיל בצדיק זין. סימן צדיק זין מתחיל עם הגיהוק, כן, נקרא לו ההתנהלות המכובדת, ההתנגדות לגסות הרוח, לא רק במובן של הדרך גאווה, כן, לעשות כל מיני דברים, זה דרך גאווה כמו שראינו, אלא יש משהו שקשור למקום של הגוף. ואני אומר, זה אפשר לדבר פה, אם זה היה שיעור בעיון, הייתי מעריך בזה יותר, אם זה שיעור בא לך, אני מדבר על זה פחות, אבל אי אפשר לא להגיד, המקום הנמוך והמקום המבוזה של הגוף הוא מקום שנמצא שם. בסדר? עכשיו, אנחנו בדרך כלל לא, זה דברים שלא מדברים עליהם. כן, יש מילים שילדים אומרים בגיל צעיר, כי הם נהנים עוד להגיד אותם, יש בתים שאומרים להם, לא מדברים ככה, אצלנו אומרים, זה מילים שאומרים בשירותים. כאילו, אפשר לדבר על זה, אבל לא, זה לא, לא נושא שיחה, כאילו, אלא אם כן יש איזשהו עניין, אבל בעיקרון זה בשירותים, אתה מדבר על דברים שמדברים עליהם בשירותים. אבל בסוף, הגוף מזכיר לנו כל הזמן את העובדה שיש לנו גוף, בסדר? הוא כל הזמן שם. אפשר לשים לב, אפשר לעדן, אפשר לעבוד עם זה, אבל יש, הוא שם, בסדר? עוד רגע נראה גם בסימן, גם ראיתם, הוא גם לא עובד אצלך. זאת אומרת, בסופו של דבר, כן, כל הזמן יגיע הרכיב של אי אפשר. הוא לא יכול, הוא אנוס, הוא חייב לירוק עכשיו, אתה חייב לירוק עכשיו, הוא לא יכול. או מתעטש, או מגעק, כמו שראינו גם לגבי ההוא שצריך את צרכיו, כן? שהוא חשב שהוא יכול להתפלל ופתאום הוא צריך. אתה יכול להגיד לבן אדם לפני, תלך תפנה את עצמך. דיברנו על זה כבר, אבל יש משהו שכשזה קורה, זה מביא מאוד מאוד חזק את הגופניות, כן? של הגוף. ואני קורא קצת מקריסטף, אני לא יודע אם יצא לכם לפגוש את היהודייה, סתם, לא יודע, ז'וליה קריסטיבה, שכתבה על כוחות האימה, ויש לה שם פרק על הבזות. לא יכול להגיד שאני ממליץ לקרוא את זה, זה גם הולך כדרכם של אנליטיקאים פוסט-לקניינים לאזורים שהם לא תמיד ברורים וגם לא תמיד נכונים, אבל אני כן אקרא ככה קצת מתוך הדברים שלהם. היא מדברת על המסה על הבזות, היא מדברת על מה שיוצא מהגוף. ההפרשות, מה שהופך לאחר, כאילו התנועה הזאת של משהו שהיה חלק מהגוף ופתאום הוא יצא החוצה. והיא אומרת לבזוי, אני מצטט, יש רק תכונה אחת משל האובייקט, היותו מנוגד לי. בסדר? ואז, מאוד מאוד פוסט מודרני, בואו ננסה להכיר את עצמי על סמך הרוק, הדם, החלב, השתן, הצואה, הדמעות, הליכות, הטומאה, כל מה שהחיים בקושי יכולים לשאת, הם המופרשים מגופנו, והיא הולכת לאזורים מופרכים, בסדר? אני לא רוצה לצטט אותה, אבל מה שחשוב כאן לענייננו זה שיש פה איזושהי הצבה של כשאדם בא להתפלל, יש את האנטיטזה בתפילה, שזה האנטיטזה לגוף. עכשיו, יש צד של כבוד כי אתה עומד לפני מלך, שזה סיפור אחר. הוא נמצא פה גם כן, אתה לא יכול להגיע לא מכובד בגלל המלך. המלך נמצא פה, אתה לא יכול להיות לא מכובד. אבל יש צד מסוים של, שוב, יש גם התנהגות שהיא התנהגות מזלזלת, התנהגות גסת רוח. גם זה לא בסדר. בסדר, סוג של פגיעה בכבוד המלך, זה לא מתאים. זה חלק כצד שני של אותו דבר. אבל יש משהו של אני הולך להביא את עצמי למקום שהוא כרגע מדויק, מכוון, הוא דומה למלאך, וכו' וכו', ולכן אני כאילו הולך להתעלות מעל הגוף.
על?
על... נכון, הוא דיבר על הבזות, נכון, נכון, אני זוכר שהוא דיבר על הבזות.
פחות, כאילו בעצם אנחנו אומרים ביום כיפור אנחנו מלאכים, אנחנו מסריחים, אנחנו לא, ואנחנו מזיעים, אנחנו ריח פה, כאילו, יש לזה גם קצת מה שדיברנו בסוף מפגש עם הרב דרייפוס, כאילו, אני עובד מלאך, אני לא עובד בן אדם.
אני מסכים, וזה העניין, כמו הצרכים ויותר מזה, הפעילות של הגוף בסוף היא לא נשלטת. כלומר, העובדה שבסוף, כן, אני לא יודע אם יצא לכם פעם, אבל הם יושבים בסיטואציה ופתאום אפילו לא מדברים על, לא על התעדשות ולא על פיוק ולא על גיוק, אבל עם רעשים של עיכול, של המעיים. זה לא נשלט לגמרי. זה כאילו מין, יש דברים שאתה...
לא, שהרעשים האלה בעייתים בתפילה.
לא, 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 אני רק אומר, כשיושבים ב, לא יודע, בדייט, בסדר? אני לא הייתי בדייטים, אבל בוא נדמיין, אדם יוצא לדייט, ופתאום... מה זה?
היה ובן אדם יצא.
נניח, יש, אני מכיר, יש לי חבר שיצא לדייט, פעם הוא שאל אותי. אני אומר, יש כאילו סיטואציה שבה הגופניות בעצמה, לכאורה מה אתה מתבייש? כאילו, למה זה פדיחה? נכון? זה הדבר הכי נורמלי, לכל אדם יש מעיים. כאילו, אני לא מכיר פתרון אחר. ברוך השם. שיש לו מעיים זה סימן טוב, אבל זה כאילו לוקח את אותנו בתוך, שוב, אני לא עושה פה ניתוחים לא פסיכואנליטיים ולא סוציולוגיים ולא רוחניים, אבל זה שם אותנו במקום, כאילו זה מחזיר את הגוף למקום, ובמובן הזה זה כל הזמן מחזיר אותנו להיות בני אדם ולא מלאכים, כן, אם אני חוזר מרפרר אל הסיפור של הסימנים של הכוונה, כאילו הנוכחות של הגוף כל הזמן מחזירה אותנו לשם, ולכן הפיוק והגיוק וגם הרוק שמגיע והוא לא נשלט, זה עכשיו, המקור הוא באופן לא מפתיע בפרק שלישי בברוכות, שהפרק הזה הוא הפרק של הבזות, אם אני, אם ירושה לי, כאילו, גם הסוגיות של המוות, כן? אמרתי לכם שיש לי חבר, הרב יאיר פרקש, חבר טוב שלי, חנך של הבן שלי היום בישיבה בחספין, רם, אנו חברות פה, והוא אמר שהוא, שנים שאל את עצמו, למה מדלגים בישיבות על פרק שלישי במסכת ברוכות? זאת אומרת, בהתחלה חשבתי, עוסק במוות. מי שמתום אותה לפניו, רוצים לדבר עם ילדים, על... לא רוצים. אחרי זה הוא אמר, התקדמתי בפרק, הבנתי שזה לא בגלל מוות, אמרתי, אולי זה בגלל, נראים שם על תומת זרע, סקרי, תבילה, דברים מהסוג הזה, לא רוצים, למד ילדים, דברים שקשורים במיניות, בגיל כזה. אומר, ואז הגעתי לסוף הפרק, אמרתי שזה סתם הגיל, כאילו, כל העיסוק בצועה כנגדו, ותופח על מנת להטפיח, כל מיני מושגים, אתה עזוב אותי, כאילו, מה אני צריך ללמוד את זה? עכשיו, ואגב, הסוגיה של כבוד הבריאות, כמובן, נמצאת בפרק הזה. בסדר? במושגים של כבוד, honor או dignity, יש עבודת תזה של איזה אחד שקוראים לו הרב נועם סמט שעוסקת בנושא הזה, אני ממליץ לכם לקרוא אותה, אם זה מעניין אתכם, או שהוא יעביר על זה שיעור פה בטח, סדרת שיעורים, אבל היא לא סתם נמצאת בפרק שלישי במסכת ברכות, אני חושב. אז זה המקור של הדברים שלנו, וזה אני אומר איזשהו סוג של קריאת כיוון. אני אגיד עוד כמה מילים כי כבר נחה עליי הרוח, ולגבי הסוגיה, הסוגיה באמת מופלאה, אני מקווה שעיינתם בפנים בתוך הגמרא ולא הסתפקתם בבית יוסף. המקור, כן, מאיפה היא מתחילה? אמר רבי חנינא, אני ראיתי את רבי. כן, אני ראיתי את רבי, ומה ראיתי על רבי? גייק ופייק והתעטש ורק ומשמש בגדו, והיה מניח את ידו על סנטרו. מה בעצם, אני ראיתי את רבי, מה אתה מוכיח כאילו? אז ברור מה הוא מוכיח, הוא מוכיח שרבי הוא בן אדם. כן, אבל מה זה משתנקר? כאילו, אז הוא מוכיח שרבי הוא בן אדם. עכשיו, הברייתא, שמופיעה בגמרא, דורשת מאדם איזשהו סוג של שליטה מאוד מאוד חזקה בתפילה. נכון? אני ככה קראתי את לא להרים את הכל, זה לא הנושא שלנו כרגע. לא להשמיע קול, לא להגביה את הכל. כאילו, אתה, כאילו, הקדוש ברוך הוא שומע, לא שומע, מה אתה מרים את הכל כי הוא לא שומע? עכשיו, למה אדם מרים את הכל בתפילה? לא כי הוא לא מאמין, אלא כי הוא... להתלהבות, לא, רגע, תזכור, זה ריבון השאלה אליהם, כן, הוא שומע, מה צעקת עכשיו, כן? יש לרב דוד סיפור שמופיע בספר, שהוא עמד פעם בסיפור ארוך, מאוד מעניין, שרב אלי לפיאן, הוא נסע לקרוא לרב אלי לפיאן מכפר חסידים. זה הזוי, כאילו, לא היה טלפון או מייל או משהו, אז הוא נסע לכפר חסידים כדי להסביר לו משהו, כדי להביא אותו לירושלים. ואז שהוא מגיע לכפר חסידים, הם צריכים לנסוע בבהילות לירושלים, בגלל איזשהו חולה שרב אלי לפיאן אחראי עליו, והם עומדים בתחנת האוטובוס, מחכים לאוטובוס שיקח אותם מחיפה לירושלים. חכים, 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 האוטובוס מגיע, וכשהאוטובוס עובר, ולא עוצר להם, אחרי שהם חיכו להרבה זמן, אז התנועה שרב דוד מתאר זה שהוא מסובב אחריו את הראש. עכשיו הוא אומר, רב אלי יושב כל הזמן הזה עם ספר, עם גמרא, לומד, בתחנת אוטובוס, ואז בלי להרים את הראש מהספר, הוא שואל, למה סובבת את הראש? כאילו, זאת אומרת, למה סובבתי את הראש? זה היה מחווה של החבבה, שלא בעצמך, כן, שוב, זה לא כתוב, זה מילים שלי. תשלוט בעצמך, כאילו, מה אתה מסב את הראש סתם? בסדר אותי, זה כאילו באיזשהו סוג של... והמקום הזה, אל תשמיע קול, אל תגביע קול, אל תגעק, אל תפעק, אני מרגיש שזה מגיע מאותו מקום, לא לירוק, איזשהו סוג של מודעות תמידית, של, של שליטה של, ה, של האדם בעצמו. והסתמה כמובן מפרקת את זה, ומה היא אומרת? ראיתם את הגמרא? נהיה קצת שיעור בעיון, אבל זה יפה. יש לאונסו, יש תרצונו, יש נחת רוח בגוף, שאתה משחרר את מה שמכביד עליך, יש כל מיני אפשרויות להתמודד עם רוק, יש עניני דעת. כאילו, וסימן יפה לו, להפך, כי הוא משחרר, אני מרגיש, יש פה משהו, כאילו, אתה אומר, למה ככה? זאת אומרת, יש פה כאילו איזושהי תנועה, שאל מול, כאילו, לא, זה בסדר, ושם יש הערה של הגמרא בסוף, היא כל כך יפה, זה כל התורה, ככה כתבתי לעצמי, זה כל התורה על רגל אחת, כאילו, מצד אחד, חוסר אמונה, מצד שני, יכול להיות שאני מגביה את הקול שלי, בשביל להתכוון, אז כאילו, אז אולי זה נראה לך שאני לא מאמין, אבל זה עוזר לי להתכוון. חזרנו לשאלות הרב שגר, הרב רבינוביץ', אדמור מפיאסצנה, ידמיין את הקדוש ברוך הוא על הכיסא, זה כפירה, זה לא כפירה, אם זה עוזר לך להתפלל כן או לא. ומצד שלישי יש את הציבור, מה אתה מרים לי את הכל פה? אנשים מתפללים, היי, שקט, אתה מפריע לאחרים. כאילו, זה ממש כל התורה על רגל אחת, זה שורה פנטסטית של הסתמה. וכמובן, כמובן, כמובן, החתימה המדהימה בסיפור על רבי אבא, נכון? קראתם גם אותם, שאתם לא קוראים סיפורים, שאתם יודעים לכם. יש נושא, מה רבי אבא רצה? הוא רצה לעלות לארץ ישראל. רב יהודה אמר שכל העולה לארץ ישראל עובר בעשה, בבל היובו ושם היו, ואז הוא הולך להרוויח עוד איזה שיעור אחד שיעור כללי, הוא נכנס ככה למסדרון, ואז מה הוא לומד? שהעומד ומתעצל אותו וצריך להתעטש, אז הוא, מה הוא עושה? הוא אומר חלולים חלולים, ויש שם כמובן את המשפטים הבלתי אפשריים, ואתה יודע חרפתנו, כלימתנו, אחריתנו רימה ותולעה, מודעות מאוד מאוד חריפה לגופניותו וסופיותו של האדם, ומה הוא אומר? אך, איזה כיף שבאתי לשמוע את הדבר, אז עכשיו אני יכול לעלות לארץ ישראל. עכשיו, זה יכול להיות ציני, נו, תורת בבל, ואני רוצה ללכת לארץ ישראל, וזה יכול להיות, וואלה, כאילו... איזה מוסר חשוב למדתי מכאן ולקחתי מכאן על הגופניות של האדם ועל הכלימה ועל החרפה והתחושה הזאת שאדם עומד לפני מלך ופתאום הוא נחשף לכלימתו ולחרפתו היא מטלטלת במובן הזה ואני חושב שזו סוגיה גם יפה וגם קיצור היא יכולה ככה לקחת לכל מיני מקומות מעניינים ובהקשר הזה מה שההלכה עושה ופה כאילו שמעתי גם לא יודע אם גיחוכים או המהומים אל, אל, כאילו על העיסוק של ההלכה בדבר הזה, העיסוק של ההלכה בדבר הזה, זה חלק ממה ש... יש בו פעם מסוים, כן, ההלכה מתעסקת בפרטים הקטנים, הפיזיים, הגופניים, בתיאורים של מה זה כל דבר, ומה זה סנטר, ואיך מניחים את היד, וכו' וכו'. ויש פה משהו שהוא קצת כמו עיסוק רפואי. כלומר, כשרופא עוסק בדברים הסוג הזה, בין אם הוא גסטרו או כל מיני דברים כאלו, הוא מתעסק, הוא לא מתעסק בהם כהפרעה, הוא לא מתעסק בהם כדברים נמוכים. הוא עוסק כן. זה הקורקבן הקדוש, כידוע, וגם הסנטר הקדוש, כן? יש איזשהו סוג כאילו של, יש בזה משהו אחד, ובמובן הזה כמו הרב סולובייצ'יק, שבתורות של הרב סולובייצ'יק, ביש הלכה, ההתייחסות הזאת אל המושאים ההלכתיים, היא מפקיעה אותם מהמקום הנמוך שלהם, וכאילו מסתכלת עליהם מתוך איזשהו סוג של, של דיון מופשט. אני חייב לומר שלפעמים זה באמת נראה בעין שהיא לא מופשטת מדי, זה דיונים שלפעמים נראים... לא פשוט, כאילו, לא יודע מה להגיד, לא נוחים, לא נעימים, לא כאלו שהיית רוצה לעסוק בהם, ואני, בסדר, אני יכול להבין את זה.
הרב, לא הבנתי את הקריאת כיוון, כאילו, מה המטרה של העיסוק?
המטרה היא...
כאילו, אם אתה עושה את זה טבעי, אז מה המטרה? כאילו, למה יש דיון הלכתי בכלל ולא?
כי הדיון ההלכתי הוא תופס, אני חוזר על מה שאמרתי, יש איזושהי תפיסה של יכול להיות שזה קשור למידה בפני מלך, יכול להיות שזה קשור לגסות הרוח, אבל יש בסוף איזשהו סוג של תפיסה של התפילה כאירוע שבו הגוף יכול להפריע.
הידמות כמלאכים.
הידמות כמלאכים כהקצנה. עכשיו, אתה כל הזמן אומר, בסדר, אתה לא מלאך. אתה כל הזמן מזכיר לעצמך שאתה לא מלאך, אבל אתה כן נמצא בתווך של לנסות ולייצר איזשהו סיפור. והניסיון לייצר איזשהו סיפור, צריך לעשות... עכשיו, אתה מצד אחד מנסה לעשות משהו עם הגוף הזה, בסדר? אגב, בית שמאי, נכון? אני, כאילו, הראש שלי כבר חציו ב-12, חציו להשם, חציו לכם, בסוגיה שבית הלל בית שמאי. מחלוקת הלל ושמאי, הלל היה הולך לשירותים. מה הוא היה אומר? עבוד רבי נתן, נוסח ב' פרק למד, מה הוא היה אומר? לכאן אתה הולך? אמרו לו תמיד, לכאן אתה הולך הלל? אמר להם, לעשות מצווה. אמרו לו, מה מצווה הלל? כן, זה עברית מאוד יפה. מה מצווה הלל? אמר להם, בבית הכיסא. אמרו לו, וכי מצווה איזו? כן? מה עונה להם?
כן.
נכון. הוא אומר להם, אם הייתי שומר בפלטרין של מלך, שמה היה התפקיד שלי? היה לי מלא מלא דיוקנות של מלא מלכים, נכון? מלא פסלים כאלו של נירון קיסר ויוליוס קיסר וכל מיני כאלו, ומה היה התפקיד שלי? להיות שפן וממרקן. הייתי צריך לדאוג שהם יהיו נקיים ויפים, ולא עוד, אלא שהמלכות הייתה מעלה לי כסף. הם משלמים לי על זה כסף, על זה שאני מנקה את הפסלים של הגויים. אני שנבראתי בצלמו של הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. אני שומר על הגוף. אני הולך למקלחת, מצווה, גם את זה הוא אומר. שמאי הזקן לא היה אומר כן, אלא... חמש מילים. יעשה חובותינו עם הגוף הזה. ואני תמיד שואל את עצמי אם זה יעשה חובותינו או יעשה חובותינו. שמישהו יטפל בגוף הזה, נבח, כן? יתקלח מינימום, בסדר?
איך
זה
מתחת עם לנטות ולקרוא?
אם?
מתחת
ולקרוא. קודם כל צריך לנטות ולקרוא את המאמר של כנול. כנול במאמר שלו טוען שהתפיסה של בית שמאי היא שקבלת המלכות שמאי לא נמצאת בתוך החיים, לא נמצאת בתוך הזרימה של המציאות, צריך לעשות איזושהי פעולה. בית הלל איך אומרים? בני אדם הולכים וקוראים, מוטים וקוראים, יושבים וקוראים. במובן הזה, כן, שוב, זה אמירות קצת נשמעות כמו דרשה של רב בערב שבת, ולא כמו אמירה אקדמית, אבל הנוכחות של ריבונו של עולם בעולם היא מלווה את כל המעשה. הברייתא בעבודת רבי נתן מתחילה מ... וכן היה הלל אומר, כל מעשה חיו לשם שמיים, כהלל. שכשהיה הולך ככה וככה, המילה כל מעשה חיו לשם שמיים אומרת שהייחוד שם השם או הקריאה בשם השם היא לא דורשת הטייה או עמידה, אלא היא... ביי פרודקט כזה.
אני ראיתי קצת באותו כיוון שכאילו, כשאנחנו מכוונים את הרגליים, אנחנו לא זזים, אז יש איזשהו צד של ענווה מסוימת, שכאילו, אל תעשה שום תנועה, אין לך לאן ללכת. כאילו, אז באותו עניין, כאילו, אל ת... כן תנקה את עצמך וכן זה, אבל כשאתה עומד, אתה עדיין נמצא במקום ה... כמו שאנחנו אומר, בין לבין, כאילו בין המלאך לבין האדם, ועצם זה שאתה עושה דווקא פעולה מסוימת, זה דווקא מראה על זה שאתה... מה אתה חושב שאתה עכשיו, אם תקנח את האף עכשיו, אז תהיה מלאך? כי זה מהצד הזה גם, כאילו ש... תעשה פעולה, אבל כאילו מאוד מאוד קטנה.
אני לא קראתי ככה. אני חושב, כאילו התחושה שלי הייתה, המשפט הזה שאני הולך להגיד עכשיו הוא משפט שאפשר לכתוב עליו מאמר פוסט-מודרני על האדם. אבל אתה כאילו עומד בתוך מרחב שאתה חושב שאתה מלאך, והגוף כל הזמן מזכיר לך שאתה לא. כי אתה לא. בסדר? וגם אם הגוף לא מזכיר לך, אם אתה לומד הלכה, אז אתה כל הזמן מודע לזה שהגוף יכול להזכיר לך, ומה יקרה אם הוא יזכיר לך, נכון? בסוף מי שלומד הלכה, אז האופציה הזאת כל הזמן הוכחת שם. מה יקרה אם? כאילו, שוב, אם אתה נוירוטי, בתור קיים הלכה, אז אתה ממש בבעיה. ואגב, מי שנוירוטי, הלכה זה בעיה בשבילו, כידוע. מי שיש לו, כן, OCD או משהו כזה, כאילו איזשהו סוג של כפייתיות. מה זה?
OCD-D.
כן, אבל דוסי. אורתודוקסי CD. אני כאילו מרגיש שיש איזשהו סוג של תנועה שהיא באמת יכולה להיות כזאת. אדם, רב נחמן כבר כותב על אנשים שמנקים את עצמם ומנקים את עצמם יותר ומנקים את עצמם יותר, כי הם רוצים להיות לגמרי נקיים. במובן הזה, אתה לא יכול להיות לגמרי נקי. בסדר? רק אדם שנפטר לבית עולמו, בחלק מהמקורות עושים לו טהרה פנימית ושוטפים אותו, אין לזה סוף. תמיד הגוף יגיב, אז לא תאכל, אז לא תשתה. עכשיו, יכול להיות שזה פתרון. אגב, אנשים שנמצאים במקום הזה מבחינה רוחנית, לא כ-OCD, באמת לוקחים את עצמם למקומות שהם אוכלים פחות, ואז יש להם פחות שימוש במערכות אפיות. ועדיין, זה אי אפשר להיות שם לגמרי, ולא צריך להיות שם לגמרי, בטח לא לציבור הרחב. יש פה איזשהו סוג של... כן ניסיון להגיע בתפילה לפוזיציה שהיא פוזיציה יותר, שוב, עמידה לפני מלך, איזשהו סוג של הידמות למהלכים, אבל זה לא יכול לעמוד כל הזמן כלהצליח להיות שם. עכשיו, טוב, אני אדבר גם על השיקור. מה זה? כן.
אני חושב שכאילו, לקחת את זה לממד המלאכי הוא קצת קיצוני. כאילו, יש כאן אולי פשוט עמידה בפני מלך יותר פשוטה. פשוט, אז הדיון הוא, ראיתי את זה בדיון על היריקה, זה היה שם מחלוקת ראשונים ואחרונים מרתקת.
אני יד נכנס אליה.
לאן יורקים?
כן.
פשוט שאלה של כמה באמת אתה קונה את הסיפור שאתה עומד בפני מלך. אוקיי. כמה יש כאן הכרת הנוכח אמיתי.
אוקיי, אז אני מיד נכנס לסיפור של יריקה, זה המשפט הבא שאני רוצה להגיד. כן, יונתן.
נאמרו כל מה שאמרנו עד עכשיו, כאילו, על טהרת הגוף, והכל כאילו אפשר להציל את הכוונה דווקא כתנועה הפוכה. כאילו, ההדרה של היריקה וההפכה והנקבה וכל זה באמת זה להידמות למלאכים. ברגע שכל פעם, כאילו, כל פעם הקבלה נכנסת וטורפת את הקלפים. טוב, הקינה מציקה לך? שוין, תוריד אותה. טוב, המשנה ברורה אומר, התלית נפלה לך וכולם אומרים זה לא בסדר להרים, נפלה לך להתכוון, תרים.
נכון.
כאילו,
נכון.
יש דבר כאילו, לא יודע, לא. אני לא אגיד את זה משהו כזה, כאילו, הסובייקט מנצח, אז זה סתם אמירה מפוצצת. בסופו של דבר, יותר חשוב לנו שאתה תהיה נוכח בתפילה שלך, מאשר כאילו שאנחנו נמרק ונתאר אותך ונזכח אותך עד כדי כאילו שמה.
אני...
שתהיה מלאך.
אני לא מסכים.
דיברנו על זה פה, כאילו, מלאך הוא לא מבקש כלום. מלאך הוא לא באמת עומד בתפילה.
כן, רואי דייק...
הוא משרת פעמים, הוא נעלם.
כן. רואי דייק שלא מלאך, אלא עמידה לפני מלך, זה דיוק חשוב, אבל...
זה נימוסי שולחן כזה, בסיסיים כזה.
זה לא אותו דבר.
כאילו נימוסי חצר.
אוקיי, טוב, עוד שנייה. כן, שי,
תדעי. לא, אני רוצה להגיד ליונתן שאני לא מסכים, כי אני חושב שכל הרבה פעמים המוטיבציה להתיר או להקל, אנחנו רואים כדי שבן אדם יוכל להתכוון. טוב, אם הוא יתעסק בזה יותר מדי, הוא לא יכול להתכוון. אבל הכוונה היא במובן הזה, היא דמות למלאך, לא כוונה... זה הובר הרבה פעמים, אני חושב שהטעמים שמי שחס...
בואו נתקדם עוד טיפה רגע עם הסימן הזה.
לא זה בחברותה, מה אתה יודע,
שם בית. בואו נתקדם רגע לסיפור של הרוק ונדבר בדיוק על הדבר הזה עצמו. אני חושב ש... לא זוכר אם אמרתי את זה בסדר, אבל... אחד הדברים המעניינים לעשות זה להסתכל על הסימנים שאנחנו לומדים עליהם כאילו במכלול ולראות את המטה, זאת אומרת מאיזה פרספקטיבה ניגשים הפוסקים, מה הדבר החשוב. אני מסכים יונתן שיש כאלו שמהפוסקים שהולכים אל הכוונה, ובמובן הזה חלקם יקרא גם את חלק מהבעיות הפיזיות כבעיות שקשורות לכוונה, אנחנו מיד נראה את זה. אז בואו נראה למשל לגבי הרוק. אז הרמב״ם כותב, נכון, בואו ככה, נראה שאנחנו יושבים גם בתוך הסימן ההלכתי, הרמב״ם כותב שצריך לזרוק בידו. הבית יוסף מתלבט, בהתחלה הוא אומר מה? טוב, בידו לאו דווקא. נכון? להפוך את עצמו לגמרי זה גסות הרוח. אחרי זה הוא אומר, רגע, אבל אם אדם הוא כזה איסטניס, שהוא לא מוכן לשים את הרוק שלו על הבגד, אז תפוס אותו ביד, זה מופרך לגמרי. אז הוא אומר, טוב, אולי זה לא ביד, אלא יש לו כפפות חד פעמיות, או הוא תופס עם הסוודר, אז זה ממחטה קטנה. כן, שזה כבר, כשיש ממחטות, אז כבר זה פתר את כל הבעיה. אבל יש פה מחשבות. רבנו יונה אומר, זה בכלל עניין של חוסר יכולת להמתין. זה האיסטניסיות שלו, הוא לא מסוגל להחזיק את זה שנייה אחת בגרון, אפילו לא דואג לבגד. משנה ברורה אומר, זה לא קשור, הוא דואג לבגד שלו. הוא איסטניס, כן, האיסטניסיות שלו היא זאת שהוא לא רוצה ללכלך את הבגד עם איזשהו סוג של רוק.
ברוך השולחן יצא על זה ממש.
נכון. עכשיו, הירושלמי אומר דבר מדהים, ופה אני רוצה רק להעיר, התפיסה שלו בית יוסף את הירושלמי, פה אני מתחבר למה שיונתן אמר. הירושלמי אומר, למה התירו לו לירוק? כדי שתהיה כוסו נקייה. איך אתם מבינים את זה? מה זה כדי שתהיה כוסו נקייה?
שוב פעם זה נקיות, שוב פעם...
זה נקיות! אומר הבית יוסף, אני מסכים, אומר הבית יוסף, כדי שלא יצטער בתפילה ונמצא צרוד.
זה מה שאני אומר.
אני מסכים, ואני חושב שזה לא המשפט של הירושלמי. אני חושב שהירושלמי אומר, יש, שיהיה כוסו נקייה, זה מאוד יפה, כאילו אתה, אם אני מבין נכון את הדימוי, אתה עכשיו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הפה שלך, הגרון שלך הופך להיות מדיום לדברי תורה, אי אפשר שיהיה שם לכלוכים, הרמה הכי פשוטה, בסדר? צריך שזה קצת נימוסי שולחן כמו שאמרת, אבל יותר מאשר נימוסים. יש בזה משהו של התרחשות, של כבוד, של אסתטיקה כזאת רוחנית. נקיות זאת מילה שאולי מילה הכי יפה פה.
כן, כוסננות ימיה ביין.
זה מיד יגיע. הנה חינמי, הנה חינמי, הנה חינמי. אתמול הייתה לי פתאום הערה מדהימה, בגמרא מסכת חגיגה. אבל אני אגיד את זה בסוף אם יישאר לי זמן, זה דבר יפה, אבל לא רוצה לתפוס את הזמן שלו, תזכור שאני חייב לכם. אז בית יוסף אומר, מה הבעיה של הכוס הנקייה? הוא יצטער בתפילתו, אם יצטער בתפילתו נמצא טרוד, בום. שוב מדברים על הנושא של תרדה. אבל אתה אומר, טוב, יש פה את הנושא של המאוס, נכון? המילה מאוס מופיעה כאן באחרונים. יש פה את השאלה של גסות הרוח, יש פה את השאלה של הנקיות, תשימו לב כמה מילים. ויש פה את השאלה של התרדה, ובסופו של דבר הכוונה בבית יוסף. אז יש פה שפות שונות שמדברות ומנסות כאילו לגשת אל המחוות הגופניות או אל הפוזיציה הגופנית שאדם נמצא מתוכה ממקומות שונים, וממילא יש פה איזשהו סוג של טלטול לדבר הזה. כנ"ל שמאל ימין, יש פה דבר מדהים לגבי היריקה שמאל ימין, אז לדעתי המקום היחיד בבית יוסף, אני לא מתחייב על זה, אבל לא מצאתי אחר, לא זוכר אחר, שבו בית יוסף מצטט את אבא שלו. סתם, זה ריגש אותי, כי לא הכרתי את זה, וזה שימח אותי מאוד, וזה הסבר מאוד מעניין. שכינה לא ירדה למטה מעשרה, ולכן היא לא ממש מולו. לכן אתה יכול לירוק...
היא מעליו.
היא מעליו. ולכן אתה יכול לירוק שמאלה שלך, למרות שזה הימינה של הקדוש ברוך הוא, זה לא משנה. וכשאתה פוסע אחורה, אתה מרחיק עצמך מהשכינה, אתה מרחיק את עצמך מהשינה, אתה מרחיק את עצמך מהשכינה. ולכן אתה עושה את שמאלו קודם שהוא ימינו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, סתם, זה מרתק. ומה שהכי מרתק, שהוא לא פוסק את זה להלכה, בית יוסף.
אבל הרימה כן.
הוא פוסק את הרימה, ואז הרימה מביא אותו ופוסק אותו.
לא, הרימה עוד הרכם השם מביא סברה אחרת, אבל הוא פוסק כמו אבא שלו.
הוא מביא את הבית יוסף, כן, כן. ושוב, אני כל כך שמחתי לראות את הבאר היטב, ואני חכיתי שמישהו יגיד את זה, שהוא אומר, כן, אבל אם אתה לא יכול, אז תראה קדימה. כאילו, יש הלכה, ההלכה נועדה להרגן, יש אלוהים, יש שכינה, יש ימין, יש שמאל, היא למטה מעשרה, יש כל מיני דברים. אוקיי, אבל אם הגוף צריך את שלו, אז הגוף צריך את שלו, אז תראה. עכשיו, זה נכון, שאחרי שירה קצת, אתה צריך לחכות טיפה, כי נכון, יש את הדעה באחרונים, שכשאתה יורק, מה קורה? וגם כן, מאוד 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 יפה. השכינה הולכת.
זה הרימה גם.
כן, נכון. זה כאילו מגיע, מי שמכיר את זה, שאסור להסתכל על הכהנים בזמן שהם מברכים אותנו, כי יש שכינה עליהם. לא יודע אם עשיתם את זה בתור ילדים, אם גנבתם מבט רגע אחד. עכשיו, ואם עשיתם, אתם יכולים לספר אם ראיתם או לא ראיתם. אני כשניסיתי לא ראיתי, והתשובה הייתה שברגע שאתה מסתכל, היא הולכת, כמובן, נכון? זה כמו בסיפור של הרב שבא לרבי ישראל מסלנט ואמר לו, הרב, כתוב שכל מי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. עכשיו, אני בורח מהכבוד כבר הרבה שנים, ושום דבר לא קורה. אז הוא אומר לו, תקשיב, הכבוד רודף אחריך. אבל כל פעם שאתה מסתובב להסתכל איפה, הוא מתחבא. זה כמו 1, 2, 3 דג מלוח כזה, אז אתה לא מרוויח אותו. כן? כאילו ברגע ש... עכשיו, אני רוצה להגיד, זה לגמרי ככה, כשאתה יורק, השכינה מסתרקת. זה ברור.
אבל אני הרגשתי אבל שיש שם מחלוקת ממש מהותית. קדימה. ממש מהותית, כאילו בין התירוץ של הדרכי משה לבין כל שאר התירוצים. כי הדרכי משה שתופך את הנוכחות שכינה הזאת למשהו אפיסטמולוגי. משהו שאיפה זה נוכח? זה נוכח בכוונה. הכוונה שלך, ההתכווננות שלך למול שמעיה, היא נוכחות השכינה. ברגע שאתה מתכוון למשהו אחר, כשאתה עכשיו יורק, אז אתה לא עומד מול השכינה. השכינה לא נמצאת כי אתה לא... כי היא לא בראש שלך. וכשאתה פוסע שלוש צעדים אחורה, אתה באמת נערך למול השכינה, אז ברור שהשכינה מולך. לעומת זאת, כל התירוצים האחרים, ויש שם תירוצים נפלאים, גם אבא של הבית יוסף וגם נגיד השיבולי הלקט, שאומר שהשכינה עומדת לימינך.
כן.
ממש עומדת איתך. כאילו, המניחים שיש שם משהו אונתולוגי, השכינה שם. השכינה באמת באמת שם, ולא משנה מה תעשה.
כן.
וכאילו, הטריק של הרמה הוא טריק, כאילו, זה שינוי תודעתי עצום. שאני חושב שכולנו חיים את... מה שהדרכי משה כותב, ולכן גם כל הדיון שם בבית יוסף זר לנו, כי אנחנו לא חווים שכינה כמשהו אמיתי.
אני מסכים, אבל אני מרגיש שהיכול... מה זה?
אנחנו.
אני, בסדר. לא, אני אומר, זה דווקא חיזק אותי ולהגיד, השכינה שם. השכינה באמת באמת שם. כאילו, באמת שם, וזאת אומרת, והצורך שלי... לא לראות, להיות נקי, להסתדר, זה הוא צורך ממש במציאות, כי אם זה לא יקרה, אני פשוט מבזה את המלך. כאילו, זה לא משנה כמה אני אתכוון.
כן, אני מסכים. אני חושב שהמילה, הליכה אל הכוונה היא עוד איזשהו סוג של וריאנט, וכפרו גם למה שיונתן דיבר עליו קודם, אני רגע רוצה שנייה אחת לפניו להעיר. האמירה שכשאתה יורק השכינה הולכת, היא אמירה ממשית לא פחות. עכשיו, שאלה איך להסביר את זה, כן? זה נכון שאתה יכול להגיד שאתה בעצם מנחיח את השכינה בהיותך מדמה שהיא פה. כן, זה שעושה משהו מעגלי. אבל אני לא חושב שזה פחות ממשי, ולכן במובן הזה, קצת כמו מעשה מעורח, כשאתה מדבק מחשבתך לשם אתה שם, וכשאתה מדבק מחשבתך לכאן אתה כאן. כשאתה יורק, אז עכשיו אתה יורק, אז אין שכינה כשאתה יורק. הפסקת לירוק, חיכית את כמה שניות שצריך לחכות, אמרת מה שאתה צריך להגיד, במובן הזה, הסטייט אוף מיינד שלך כאילו מכניס את השכינה חזרה לנוכחות, ואני מה שאני אומר שוב, אני לא חושב שזה פחות ממשי מלהגיד השכינה פה לימיני בצורה אונתולוגית. אני מסכים שזה הוא אחר.
אבל הוא כן אומר שבסוף שאתה פוסע, אני מקריא מהדרכי משה, אבל כשפוסע לאחוריו ג' פסיעות כתמיד היא נפטל מרבו ונוטל רשות ממנו, אם כן משים השכינה לנגד עיניו, ולכן כל הכבוד לשמאלו. השכינה היא איפה? שאתה שם אותה. אתה בראש שלך.
אני לא קראתי את זה
כאילו, למה השכינה מולך ואז ימינך זה שמאלה.
כי היא מולך. כי אתה הולך אחורה.
כי לא, משים זה... השכינה לנגד עיניו.
הוא עוסק במערכות היחסים, אבל...
אתה ברגע הזה, לא ברגע כל... שפסעת, שלושתי את רוב, ואמרת, אני נפטר מהשכינה, אז...
אני לא קראתי את זה ככה.
אז בתודעה שלי הנחתי את השכינה
אני,
מולי.
אני לא קראתי את המילה הזאת עם בולט על המילה משים, כן. אלא עם המילה כנגד עיניו. כלומר, השכינה שם. כשאתה עסוק בלירוק, אז היא לא בגובה. כשאתה הולך אחורה, פתאום אתה מסתכל עליה ונפרד ממנה.
זה אבא של בית יוסף, אבל רמ"ר אומר משהו אחר לגמרי. ואני כאילו...
אני חושב שהוא מביא אותו, והוא הולך איתו.
והתז נראה לי גם, והתז גם כותב את זה.
מה אתה אומר,
נדריה? יש לדעת קמילה, אם אפשר ללכת בתוך ה-400 של המתפלל, כשהוא יורק, אז אולי...
זאת אומרת, אין שכינה, אז שכוח. שכוח, הנה יש לנו נפקמים. טוב, אני רואה שהשעון מתקדם. בואו נתקדם רגע לצד דיקטט, אני רוצה להגיד משהו על שיקור, כמה דברים על שיקור, יש לנו גם...
בסוף הסנדק, סתם מתקדם, נושא נושא,
ואיפה זה נחת עליהם,
כאילו,
יש שזה
ממש לא קשור. הכל פה קורה באמצע
תפילה, פתאום ואין לך
משהו שהוא...
כן. כן, זה קשור למטרדים, אבל...
גם איפה מתירים את זה אחרי
שאני... אני אמרתי לעצמי שזה כאילו מגיע מהטלית, כאילו.
מה שיכול ליפול...
כאילו, הטלית שהייתה ונפלה, אז אמרו עוד... אבל לא... אין לי עוד דבר חכם להגיד על העריכה של זה, אני לא יודע למה זה כאן.
לא, נראה לי שהיום ברור זה שזה לא... כאילו, הוא אומר ש6, 4 קווים ו4, זה בערך 6 ליטר או 7 ליטר, היום.
כן, ו...
אז אני אומר, היום ברור שזה כבד לאנשים.
כן, לא הבנתי מה השאלה.
מה?
אז מה השאלה?
כן, אומר, יכול להיות שהתוואים השתנו.
לא, מה השאלה, עמיאל? אתה שאלת משהו? אני פספסתי משהו.
לא, עכשיו אני אשתף שזה טריפטי, כאילו זה שזה תפוע פה.
זה אבל, אז מה שאתה אומר גבריאל זה לא קשור. לא, אז זהו, חשבתי שפספסתי משהו בשיחה שלכם. הבנתי. א', למה זה נמצא פה? אני הסברתי לעצמי שזה בגלל הטלית ולא התעמקתי בזה יותר מזה. אחד. שתיים, אתה אומר שיכול שהיום המסה תהיה שונה, אין הכנה. טוב, בוא נגיע לצדיק ט', אז יש את ההבחנה בין השטוי לבין השיקור, נכון? הגמרא יפה מאוד ברובין סמ"ד, ג'וב, אני מקווה שראיתם אותה בפנים, ששיקור לא יורה, יש שם את המוראים שנפרדים אחד מהשני, ואז אומרים, טוב, בוא נגיד איזה דבר הלכה, שנזכור אחד את השני, ובמקום להגיד שבנות ישראל ישמרו על עצמם, שהם רואים טיפה דם כחרדל, אז הוא אומר הלכה פסוקה אחרת, והלכה שמורים אחד לשני, שיקור להתפלל, שטוי להתפלל וכו'. וכאן מתפתח דיון מרתק בראשונים, האם שיקור הוא שוגג או מזיד, כשהחומרים שאיתם עובדים הראשונים, זה פשוט תענוג, זה הסיפורים שלמדנו בעיון, מי שלומד, על בני רבן גמליאל ותלמידי רבי יהושע בן לוי, שבאו לקרוא קריאת שמע. עכשיו יש איזושהי הנחה, שוב, לא שיעור בעיון, אבל יש איזושהי הנחה, שרבי גמליאל חייב לקבל את ההנחה של רשב"י, שכדאי רבי שמעון לסמוך עליו, של רבי יהושע בן לוי, שכדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. מה פתאום, הוא לא חייב זה כלום. יכול להיות שהוא חושב, זה עדלות השחר וזהו. ואז כל הדיון לא קיים בכלל. אבל מתוך כך שהראשונים לא קוראים ככה גמרא, כמוני, אלא הם קוראים גמרא נכון, והם אומרים, טוב, כולם מסכימים. אם זה הלכה, אז כולם אומרים אותו דבר. ממילא, כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. אז למה רבן גמליאל לא אמר לילדים שלו לסמוך על רבי שמעון בשעת הדחק? אולי כי רבי שמעון לא נולד? אולי כי הוא חולק עליו? אני לא יודע, אבל למה הוא לא אמר את זה? זה בעצם זאת השאלה. ואז בא הבית יוסף, והוא מוכיח מהמעשה של רבי שמעון בן לוי שאפשר לסמוך על רשב"י שהוא שוגג. מה עושים עם הסיפור של בני רבן גמליאל שהוא מוכיח הפוך? שכך צריך לתרץ, אז הראש והרשב"א מה אומרים? הם לא היו שיקורים. נמשך ליבם אחר המשתה, אבל הם לא היו שיקורים. מכיוון שהם לא היו שיקורים, אז?
זה
אשמתם. הם היו מזידים. מכיוון שהם היו מזידים, אז הם לא יכולים לקרוא אחרי עלות השחר. אין להם את הפריבילגיה של השיקור המסכן נבק שנכנס לסיטואציה הזאת. הוא אומר, אולי נחלק בין השחרויות, יש שחרות של מצווה, ויש שחרות של רשות, אבל זה לא כתוב בפירוש, אז אפשר להגיד את זה.
גם שחרות של מצווה...
שחרות של מצווה, אז אתה אנוס כאילו, אתה עסקת במצווה.
סתם למדתי, למה השחרות פונית מצווה, למה סעודת מצווה פונית לשחרות מצווה?
לא. השאלה היא, אתה צריך לקרוא קריאת שמע בזמן. בדיעבד, הגעת למצב שבו זה וזה, האם אפשר להגיד עליך לאפשר לך איזשהו פתח מילות, זה סוג של סיבות מקלות, ולהגיד טוב, כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. עכשיו אם אתה הכנסת לעצמך לסיטואציה, אנחנו לא נגיד את זה, זה אבא שלך, אבל זה עבר זמנו, בטל קורבנו, יש לך איקס בשמיים ותתמודד, בסדר? אבל אם אתה היית בסעודת מצווה ושם זה קרה לך, אבל שוב, הוא מנסה, הוא לא אומר את זה, הוא אומר טוב, אבל זה לא כתוב בפירוש, אני לא יכול ללכת עם הסברה הזאת, כי היא לא סברה שיש לה גיבוי. אז הוא אומר, אני אגיד לך הסבר אחר. הפוך עם מה שאמרנו קודם, שזה נמשך ליבם אחר המשתה. בני רבן גמליאל, באו הביתה, מסובבים כולם, מטושטשים, שיקורים לחלוטין. אצל תלמידי רבי שמעון בן לוי, הם ישנו באמצע. והם תכננו לשים את הראש קצת לקום, לקרוא קריאת שמע, ואפס התבלבל להם. אז במקרה כזה זה אונס. אז הוא אומר, פתאום זה אונס? זה מסית? הם הכניסו את עצמם לתזמון הזה. זאת אומרת, טוב, אם אדם חושב שיהיה לו זמן, אז הוא לא נחשב מזיד. כן, זה תיאור מאוד מאוד מעניין של, של המזידות. זה הבית יוסף. אני אומר סתם, זה מהלך, כאילו, פיתולים מרתקים ויפים, שבגדל הפורח באוויר כזה, מאוד יצירתי, ומי שכאילו הולך עד הסוף, זה דרכי מושה. הדרכי מושה אומר, סליחה שאני זה, בני רבן גמליאל, הם לא שתו, הם לא היו שוגגים, הם היו פושעים, בסדר, ככה הוא אומר, בני רבן גמליאל היו פושעים, וזהו, ולכן אני שוב עניין לפתור להם את הבעיות, והוא כאילו אומר, אני לא מבין את הבעיה שלכם בכלל, כן. תראו גם בפרישה, אני לא מבין את הבית יוסף לכם.
הוא מביא בשם הראש נראה לי. את זה, מה שאתה אומר.
כן. אבל להגיד שהם פושעים ולא שוגגים, אני לא חושב שהראש יחוד הראש כותב, זה נראה לי ניסוח שלא, אם אני זוכר
נכון. לא, לא ראיתי בפרישה.
והמגן אברהם כותב, ובית יוסף חזר בו, ולכן הוא פסק בשולחן ערוך אחרת.
זה לא יפה
בכלל. עכשיו, אנחנו מבינים, בעקבות המורדכי ועוד מקורות, שהמציאות הייתה בפועל, שאנשים שתו. ולא רק שאנשים שתו, אנשים התפללו וקראו קריאת שמע אחרי שתייה. אז איך זה יכול להיות? תשובת המורדכי, אנחנו בכל מקרה לא מכוונים. חזרנו אל הרכיב הזה, לכן זה לא כזה קריטי. אז עוד רגע נגיד גם את זה. עוד רגע, אפשרות אחת היא להגיד אנחנו לא מכוונים, אפשרות אחת היא להגיד אנחנו לא שתים. אז קודם כל אנחנו לא מכוונים. ואף על פי כן שיכור היה להתפלל, וכאן שוב עולה רכיב של תועבה. והתועבה לא קשורה לכוונה. אני ראיתי את ארוך השולחן. התועבה לא קשורה לכוונה. שימו לב, התודעה של התועבה, שוב אני חוזר למה שאמרנו בסימן הקודם, לפני חצי שעה. אפשר לתפוס הכל בקטגוריות של כוונה. לכאורה זה הסיפור של השיכור, שאלות הכוונה או אי כוונה. אומר השולחן ארוך, לא. לא. יש אלמנט של כוונה, ויש דברים שהם מאוסים מצד עצמם, הם לא ראויים. שוב, אני חוזר על הניסוח שאומרי, זה לא מנומס, זה לא מכובד. המילה נימוס פה היא לא מספיק חזקה. זה לא מכובד. זה לא מספיק יראתי. אתה לא עומד לפני מלך ככה. וכן, ואני לא יודע אם ראיתם את הראשונים, בעקבות הגמרא, אם אתה לא מתפלל כשאתה שיכור, אז שכר, יש לך הרבה שכר, אתה ניצול מגלות, כאילו, כל הכבוד, איזה יופי. שמה? שלא באת כשאתה שיכור, כן? אנחנו מאוד מעריכים את זה. זה צד אחד. עכשיו, התרומת הדשן מהצד השני אומר, זה לא שאנחנו לא יודעים להתכוון, אלא היינות שלנו לא כאלה חזקים. בסדר? אז זה לא כזה, זה שותים איזה יין, הביסה ללא נורא. אגב, שאלת הרביעית והוויסקי, וויסקי, כן, האחרונים אומרים, במיינות משקרים, אפשר גם בפחות מרביעית להשתק, זה לא מדע מדויק. ואז מתחילים כל מיני דיוני קולות. אז הגיונים אומרים, אם אדם יודע לשער בעצמו, אז הוא יכול. הרי מה אומר, יש לי קולה משלי. מה? סידור. לשני צדדים. אם אתה מצליח לקרוא בסידור, אז
כנראה
שאתה לא כזה שיכור. ואם אתה לא כל כך מצליח לקרוא בסידור, אבל בעזרת הסידור אתה יכול להתאפס, אז אולי זה גם סדר. ואז מה כותב הרי מה? אל תפסקו כמוני! לא ראיתי אף אחד שכותב את זה, אבל אני רק רוצה ליישב את המנהג. ואז הוא מגיע למפה, לשולחן ערוך, ו כותב את זה הלכה למעשה. שזה מאוד מוזר. ואז יש שם משנה ברורה שמה אומר? כן, 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 אבל אל תפסקו כמוהו, כי הוא כתב את זה רק כדי ליישב המנהג. כאילו
מבבהו הלכה.
כאילו, הרמ"א ידע שהוא אמר לא לפסוק כמוהו, ופסק כמוהו. אז המשנה ברורה אומר, כן, כן, אבל לא. כן, זה מאוד מאוד מצא חן בעיניי, כאילו, שהמשנה ברורה כאילו מזכיר, אבל אתה אמרת שזה לא לפסוק כמוך. אבל הרמ"א מבחינתו, הוא שוב מנסה ליישב את המנהג, ואפשר לראות כאן ממש גישות שונות, סתם, זה רק החמת ההלכתית, לאיך מתמודדים עם מציאות שמנוגלת להלכה. ראינו הרבה כאלה, גם בנידה וגם פה. ההלכה כתוב, שתה רביעית על התפלל. האוילם, שותה רביעית ומתפלל. עכשיו, מה אפשרויות לעשות? שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, לעשות אוקימתא. לעשות אוקימתא. אנחנו בטח לפי ההלכה. למה? כי זה לא יאי. אנחנו בטח לפי ההלכה, למה? כי אנחנו לא מכוונים בכל מקרה. אנחנו בטח לפי ההלכה, למה? כן, זה כל מיני הסברים. אפשרות שנייה היא לא לעשות אוקימתא, אלא להגיד, זה אפשרות השלישית, עוד רגע. זה ליישב את המנהג, להגיד, כן. המנהג בעצם הוא נשען על זה שאתה יודע מסידור. או המנהג נשען על זה שאתה יודע ליישב את עצמך. כן, זה גם סוג של אישור. אפשרות שלישית זה להגיד, מה פתאום? ולצאת ולצבוח על כל האנשים שמרשים לעצמם, זה וזה וזה. לא יודע אם ראיתם את התז. איזה מין דבר זה, נכון? ראיתם את התז? תראו את התז. היה לכם כל כך בזמן השבוע, התלוננתם שאין לכם מה לעשות ולא ראיתם את התז. תראו את התז בפנים. התז זה יוצא ודופק על הראש. מה זה הדבר הזה? וזה לא ראוי, ואנשים, וככה וככה. אלה אפשרויות איך, איך, איך לגשת. עכשיו הוא עושה כל מיני קולות כאלו. אם זה רביעית, אם הוא שותה רק בבת אחת, אבל אם הוא שותה את זה בכמה שלוקים, אז זה לא נורא. זה בעיה רק אם הוא שותה את זה לא בתוך הסעודה. אבל אם הוא שותה את זה בתוך הסעודה, אז זה לא נורא. הוא כאילו מייצר פה איזשהו סוג של פילטרים, ופותח את הבעיה. ובאמת ערוך השולחן, הבאמת, באמת, באמת נפלא, שמה הוא אומר? איך אפשר להגיד תועבה אם הבעיה היא בעיה של כוונה? חזרנו לשאלתנו של אותו של יונתן. שוב, הרדוקציה למושגי הכוונה, אז הוא אומר, מילא הראשונים האחרים שלו אמרו שהבעיה היא כוונה, ואמרו שיש פה בעיה של מייסות.
הוא אומר, איך אפשר להגיד, כמו הרמב״ם שהעמידה בפני
אני, מלך היא כוונה? אני אומר, אתה הרמב״ם שאומר שהבעיה של היין היא הכוונה, איך אפשר להגיד שהוא כאילו התפלל עבודה זרה, וכאילו לא התפלל, ותועבה? מה זה הדבר הזה? אדם מתפלל ולא מתכוון, אתה אומר לו שהוא תועבה? זה האמירה שלו.
לא, אז הוא אומר, אנחנו לא יכולים, הוא יושב על התורה, אנחנו לא יכולים לכוון.
הוא מעצים את זה על רקע התור. עכשיו הוא אומר, מילא לשיטת התור, והראשונים האחרים שאמרו שהבעיה של היין זה המאיסות, אז, בסדר, התכוונת, התכוונת, אבל זה מאוס. כן, זה מלוכלך, זה מכוער, זה מגיל, זה לא מתאים, זה תועבה, זה לא בסדר. אבל הרמב״ם שאומר שהיין הוא פונקציה שמייצר את הכוונה, אז מה אתה רוצה ממני? ואז מה הוא אומר? זה שאדם בא להתפלל ופתאום התבלבלה לו הכוונה, מה אפשר לעשות? אנחנו לא מלאכים.
זה נפלא, לא ניתנה תורה למלאכי השרת.
לא ניתנה תורה למלאכי השרת, הוא כותב את זה. אבל מי שנכנס לפני כן, לשם כך, אני מצטט, אין לך העזה גדולה מזו, ואין משוקץ יותר מזה להיכנס לפלטין של מלך בבלבול הדעת. ולכן אפשר להשוות את זה לעובד עבודה זרה, ולכן להיכנס עם יין זה לא בסדר, ואז הוא נותן בראש. ומזה יצא לנו מוסר גדול לאותם אנשים הבאים מהרחוב לבית הכנסת, בלי שום דרך ארץ, ובלי שום הכנה, קצת, איזה רגעים, וחוטפים ומתפללים ואינם יודעים בין ימינם לשמאלם. אלא כל אדם חייב להתבונן רגעים אחדים, כל חד וחד לפומדר גדילי, שימו לב. ולכן אנו הולכים קודם התפילה שלוש פסיעות לאחור וחוזרים, כי מכין עצמו. ואם אחר כך התבלבלה כוונתו, אין הקדוש ברוך הוא בטרוניה עם בריאותיו. ולכן לא הביאו הפוסקים שבזמן הזה יכולים לפתור מדין תפילה, כי וכו' וכו' וכו'. ובזה מובן בגמרא שאם היא אינו מתפלל בשיחות שכרו גדול מאוד, וסוגרים ממנו צרות, כי הוא מורה שהוא עומד לפני מלך, ואתה הוא לא יכול, ולכן שכרו מרובה. וחשבתי שאולי זה לכן שכרו מרובה, אבל זה כבר קריאה, זה קונסטרוקציה של
האופציה. אפשר לתלות את זה על שתיב לכם.
אפשר לתלות את זה על שתיב לכם, אפשר לשים את זה בפנקס גם אצלנו בלב, אתה יודע, גם אני שתיב לך במובן הזה. במובן הזה, כאילו, אני אמרתי לכם בהקשר אחר, שאלו אותי בטירת צבי מה ללמד את הילדים באחד הסבבים. כל שנה התעוררה שאלה על התפילה, ומה עושים עם התפילה, ויש בעיות חדשות עם התפילה על הילדים, על נוער של היום וזה. ובאחד הפעמים אמרתי, תשמעו, בוא נעזור רגע אחד את הנושא של להתפלל, בוא נדבר על בית כנסת. בוא, שילדים לפחות יתרגלו את ההלכה של לאדם, כן, לחלקות שני פתחים ואז להיכנס. כאילו, לגעת לבית כנסת מבחוץ, עצור רגע, להתארגן שנייה, שוף פנים, תול ידיים, חשירותים אתה צריך, לנשום אוויר, ותיכנס. אבל במובן מסוים זה לא רק בהלכות בית כנסת, אלא זה גם יכולת להסדיר את התפילה, לא במובן של סימן קוף, של לעבור על המילים ולראות מה אני אומר, פיוטים אגב, סליחות, קינות, בסדר? אלא איזושהי יכולת של ליישר את התודעה, שוב, השואים שעה אחת, כן, שדיברנו עליו כבר, ואז להיכנס, יש פה משהו מאוד מאוד חזק, והשיקור במובן הזה הוא באמת בבעיה, כי הוא מראש לא נכנס לפוזיציה שהוא בכלל יכול לכוון משהו. זה בעצם הטענה של ערוך שולחן, שהיא טענה יפה.
נראה שהכוונה מאוד מאוד מסתמכת על עמידה לפני מלך. כאילו זה
נכון, הבסיס של נכון, אז זה דיברנו בשבוע שעבר. נכון, נכון. שבועיים. כן. זהו, שבוע הבא...
אפשר סיפור על הרב קוק?
סיפור על הרב קוק, יאללה, גו.
הוא היה בסעודת שיכורים, אז הם היו... הוא שאל אותם... הוא אומר, תעמדו דום. ואז אם כולם היו מוכנים לעמוד דום, זה אומר, עכשיו אפשר להתפלל ערבית. אבל אתה רואה שהפחד מהקדוש ברוך הוא זה שמוריד את היין והוא דרש את זה גם על הגמרא עצמה.
הפחד מהרב קוק, אתה אומר,
היה. גם יש פרשה במפוחת, לא זוכר, אני מנחות, משהו או ברכות, שהפחד, היין מפיג את הפחד. אז הוא דרש הפוך גם שהפחד מפיג את היין. מה? לא, בגמרא כתוב שיין מפיג את הפחד. אז הוא בא להגיד, שבפורים תרדוש הפוך, שהפחד מהשם הוא גם זה שמפיג את היין, ולכן אפשר להרואים.
כן, אני יכול להגיד לך שזכורות לי, מהתפילות הזכורות ביותר שזכורות לי, זה תפילות מנחה אצל הרב שגר בשושן פורים. אנשים שיקורים קלות, לא בקוף וטף. והרב שגר עובר לפני הטבע, עושה מנחה קצרה, עושה קדושת כתר וכל מיני דברים שקרו שם, ועוד היה במצב יותר סביר מאחרים שהתפללו שם, אבל בסדר. הפחד, מה?
זה כבר מקום שפתאום משתמשים ביין, כאילו. בסוף אנחנו יודעים לעשות את זה ביהדות, ואנחנו לא מזים לעשות את זה בתפילה.
נכון, רק בפורים.
בפורים,
בהתוועדויות. התוועדויות אתה לא מתפלל.
אבל יש איזשהו כיוון שבואו נעשה את זה כדי שנדבר, כדי שנפתח, כדי
שנעשה את זה. כן, אבל לא עם הקודש ברוך.
זהו,
אז למה כן עושים את זה בפורים? פורים זה שאלה מעניינת. אני מכיר מקומות שלא עושים את זה בפורים, או שיש מקומות שמקפידים שמנחה של פורים תהיה לפני הסעודה, כדי ש... זריזה כזאת, כדי שלא ישתקרו. אצל הרב שגר זה היה, א', זה היה דרך שלו להעיף אותנו מהבית, וכאילו הוא היה אומר מנחה ונעילה, ככה זה היה כתוב בלוז, כאילו, מפל מנחה, ואז כולם מגורשים, אבל... אני לא יודע למה, זה מה שהיה, אתה יודע, פורים, אי אפשר לשאול שאלות על פורים, כאילו.
אני חושב אבל שזו השאלה באמת האם יש נוכחות אלוקים אמיתית.
אני חושב שהייתה שם.
זה הסיבה שאין
שם השם. אני חושב שהייתה שם נוכחות אלוקים אמיתית. קדוש ברוך הוא בפורים בעצמו מתחפש הרי ל...
בסדר, מחופשת.
מחופשת.
בן המלך שמתחפש לעני, מתייחסים אליו כעני.
כן. זה היה בראוי לו,
כאילו. אני חושב שזה קשור גם בעובדה, כאילו אנחנו יכולים לעבוד עם יין, ויכולים לעבוד עם כל מיני מצבי תודעה. אבל כל עוד אנחנו, מי שמניח שנוכחות אלוקית זה משחק אפיסטמולוגי, או לא משחק, אבל זו שאלה של מה שהתודעה שלי מכוננת את ההתגלות ואת הנוכחות האלוקית, אז באמת אני יכול לשחק עם התודעה שלי. ואם אני שומר על תודעה של אלוקים, אני יכול להיות גם שיקור, כי זה עוזר לי להתכוון ולהמכיח את אלוהים יותר טוב. סמים פסיכדלים זה נבואה. אבל אם אני טוען שיש התגלות ממשית, ממש, באמת באמת שכינה, ולא משנה מה אני מרגיש, מה אני חושב, מה זה, אלוהים שם, אז אני לא יכול לבוא עם הכלים שלי. אני חייב לבוא בכלים שלו. כי יש כאן חוקים שאני לא יכול לשחק בהם, כי אני בפלטין של מלך, הוא לא מתארח אצלי, אני מתארח. והתפילה זה כאילו אמירה שאני... כאילו, ברוב הזמן אלוהים מתארח אצלנו. בתפילה אנחנו באים אליו. ואליו זה אומר שאנחנו, יש כאן כללי נימוס בחצר של מלך שהוא לא אנחנו.
טוב, אני רגע עוצר כי אני חבר שיעור לא הולך.
מה חגיגה?
מסתובב. לא הולך חגיגה, שנייה אחת אני אגיד. זה עבורת קצת נפלא. שבוע הבא אנחנו לא מפסיקים, בסדר? אתם לומדים בבית, איש איש בענייניו, לומדים את ענייני סימנים קוף ב' קוף ג', לא להפסיק כנגד המתפלל, שעלה פה באיזשהו הקשר, וגם מי שנזדמנה לו רוח, שזה שוב קשור לדברים שלמדנו השבוע, ייתן עוד פרספקטיבה בסימן קוף ג', עוד שלושה סעיפים, למי שנזדמנה לו רוח. אנחנו נפגשים אחרי חנוכה בעזרת השם, בקוף ד', קופי קוף ו', ואנחנו נכנסים, בעזרת השם, אם לא יהיה סגר וכאלה, נכנסים פה לאיזשהו רצף של סימנים, שהכותרת שלהם היא, ככה קראתי להם אצלי, זה משמעות החיוב בתפילה. איסור הפסק, שכבר עלה לנו קצת עם הטלית, המתפלל שתי תפילות, הפטורים מן התפילה, המסופקים מתפלל, דין נדבה או שפה, אנחנו נכנסים לשאלות הללו של רמת החיוב והוולונטריות והפטור של תפילה. שקשורה לשתת רבי יוחנן, הלווה יתפלל אדם כל היום כולו שאין תפילה מפסדת ועוד כהנה וכהנה. ובסוף בסימנים אנחנו נעים במרחבים של קוף ד' עד קוף ז' עם דילוג קצר וקפיצה לקוף י' ת' כי זה נראה לי קשור. ואז קוף ח' לא יתפלל, בסדר? נכנסים פה לחודש טבת שהוא חודש של משמעות החיוב בתפילה. ואחריה נתחיל לדבר על מבנה התפילה ועל עוד דברים נוספים, תפילת הציבור. בעדה בעדה. עד כאן. וורט וחגיגה. גמרא בחגיגה מביאה דברי רבי תנחום שעיוור בעינו אחת פטור מן הראייה ושחיגר ברגלו אחת פטור מן הראייה, היא דנה בשתי הגמרות, ואז היא מביאה את רבי תנחום שמאי דכתיב הבורק אין בו מים, ממשמע שנאמר הבורק אני יודע שאין בו מים, אלא מים אין בו אבל נחשים והקרבים יש בו. מה זה עושה כאן? אומרה שזה לא קשור, זה פשוט רבי תנחום. הביאו אותו דרך אגב רבי תנחום, וזה בסדר. תשובה יפה. תשובה נראית נכונה גם. מה שקורה אחר כך זה שמגיע, מתחיל הסיפור על מעשה ברבי ורבי לא זוכר, שבאו אל רבי יהושע לקבל פני רבם בפקיעין. אמר להם... מי?
רבי, לא יודע את זה בשיעור,
לא יודע את זה ברבי יהושע. לא, לא, לא. הם באו אל רבי יהושע, זה לא יכול להיות רבי יהושע. שני תלמידים של רבי יהושע, לא חשוב. אחר כך הגיע רבי אליעזר בסוגיה, זה סוגיה של רבי אליעזר רבי יהושע, אבל התלמידים של רבי יהושע הם תלמידים אחרים. שאל אותם מה חידוש שהיה בבית המדרש, אמרו לו, פתאום הבנתי את זה אתמול, אמרו לו, רבי תלמידיך אנו, וממך אנו שותים, אמר להם אף על פי כן, אי אפשר לקדוש ולא חידוש, משבת של מי הייתה של רבי אליעזר בן עזריה, ומה דרש, ואמרו לו, וענה להם וכו' וכו'. עכשיו, הם אומרים לו, תלמידיך אנו, וממך אנו שותים. כלומר, אנחנו בור, אתה תמלא לנו את הבור, הבורק אין בו מים, אתה המקור שלנו. מה הוא אומר להם? לא, 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 הבורק אין בו מים, ואין בו, אבל זה לא נחשים והקרבים, הם חושבים שזה נחשים והקרבים, לא, אני רוצה ללמוד ממישהו אחר. תגידו לי מה האחרים אמרו לכם. אמרו לו, אתה נותן לנו את המים, אם זה לא אתה, זה נחשים והקרבים, אומר להם, לא נכון. וההוכחה לזה, סוף הסוגיה. מעשה ברבי יוסי בן דורמסקית, שהלך להקביל את רבי אליעזר בלוד, אמר להם מה חידושה בבית המדרש, אמר להם נינו וגברו המון ומאמון ומואב מעשר מעשר עני בשביל. עכשיו, מה הסיפור של רבי אליעזר? מה הסיפור לרבי אליעזר? רבי אליעזר מה הוא היה? רבי אליעזר היה בור סוד שאינו מאבד טיפה. כלומר, הבור מלא במים. מה הם אומרים לו? יש לנו חידוש בבית המדרש. הוא אומר, אין לכם חידוש, יש לכם עקרבים ונחשים יש לכם. חידושים יש לכם. אבל רבי יהושע אומר לא, הבור ריק, אין בו מים, או יש את המים שלי, אבל אל תגידו לי תלמידיך אנו, ממך אנו שותים. תביאו לי מים אחרים. תביאו לי מצפתל, תביאו לי קופאין, תביאו משהו. עכשיו, סתם.
תביאו משקה.
תביאו משקה, ואל תתפללו אחר כך. טוב, זהו, זה לא וורד, זה, עכשיו שאמרתי את זה גם אני משתכנע. זה פירוש יפה בגמרא וחגיגה. זהו, אנחנו עוצרים כאן, היו שלום, תודה על הדגים, ואני, זהו, עד כאן. אני מוטרד, אני חייב להגיד לך.
מה?
מתוצאות המבחנים שלכם.
אני גם?
אני מוטרד כאילו ממני. אבל אני חושב שלמדנו
טוב. אני חושב
שידעתם את ההלכה, אני
יודע,
אני מרגיש
לא
משהו
לא
אחר.
המבחנים האלה לא
בוחנים... אני יודע, אבל מטריד אותי שלא הכנתי אתכם למבחנים, וגם לא להלכה. טוב, זה לא אחר.